אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
נקדיש את הדקות הקרובות לספר על משה דובי קוגן. הוא לוחם שלדג שנפל בשבוע שעבר בלחימה ברצועת עזה. איתנו שקד, אלמנתו של דובי. שלום שקד.
שלום לכולם.
חיבוק גדול מאיתנו קודם כל, ומשתתפים עמוקות בצערך.
תודה.
ספרי קצת איך את, מה עובר עליכם?
אנחנו פה מחובקים, כולם ישראל מרגישים שכולם איתנו. כשהגענו ללוויה מאריאל, כולם עמדו עם דגלים, בשעה מאוחרת בלילה דגלי ישראל, הצדיעו, ליוו אותנו. בדרך להר הרצל, וכשהגענו ב-4 לפנות בוקר למעלות, חיכו לנו פה עם דגלי ישראל, וזה מאוד רומם את רוחנו.
היה לוחם בשלדג, איש מילואים, נכון?
כן.
ספרי לנו קצת עליו, ועל השירות הצבאי.
כדי לספר על דובי, אני רוצה לתת את ההקשר המשפחתי שלו, ככה אפשר יותר להכיר אותו. בן 70, בן 8 אחים. אבא שלו, מאיר קוגן, זכרונו לברכה, נפטר לפני שנתיים. תרם תרומה עצומה לביטחון ישראל במפעל חייו ברפאל, פיתוח טיל גיל, כיפת ברזל. סבא אברהם קוגן, ניצול שואה, היה ממקימי הפקולטה לאווירונאוטיקה בטכניון, בין היתר. ואחד הדברים שדובי אמר על אבא שלו, שהיה המגדלור שלו, והוא אמר, איך שהכרת את אבא שלי, תחפי לי את זה פי כמה, זה היה סבא שלי. והוא ינק מהם את דרך החיים, את ההתנהלות שלו, את החשיבה שלו. הוא שאב את זה מהם. ובתקופה האחרונה באמת מאוד מאוד כאב לו על המצב בעם ישראל, על הפירוד, על החילוקי דעות, הקצנה, והוא היה מדבר על זה המון והסתיק אותו הרבה מאוד. ובאמת הוא פעל מה שהוא יכל לעשות כדי באמת שיהיה יותר למצוא את המשותף אחד עם השני. הוא היה עם חבר שלו נוות קרב לתל אביב, לאיזה מפגש ככה של שיח, של חיבור, באמת מה שהוא יכל, אבל כאב לו שהוא לא יכול יותר לעשות מעבר. והיה מסביר לי שנקודת מבטו ככה באצילות ובתבונה, שעם ישראל זה עם עם הרבה פרטים, הרבה דעות, הרבה גיוון, וכמו שאבא שלו היה אומר, שהגוף שלנו בנוי מעצמות ומגידים. וכדי שהגוף ילך ויעמוד ויתנהל, צריך גם את העצמות, שהן בעצם החזקות, וגם את הגידים שהם מותחים ומושכים. וצריך את הניגודים האלה, כי בלי הניגודים האלה, אז אי אפשר להתקיים ולהתנהל. ועם מאוחד זה לא אומר עם אחיד. להפך, צריך את הגיוון שבעצם כל אחד מאזן אחד את השני, וככה בעצם נוצר את ההרמוניה. וזה ככה מאוד יפעים אותי, החשיבה הזאת.
ספרי מה הוא עושה בחיים.
הוא למד בטכניון, הנדסת מכונות, עבד ברפאל גם כמו אבא שלו. אחר כך ממש בחודשיים האחרונים התחיל לעבוד בתעשייה האווירית בגולן. ועכשיו בתקופת הלחימה בשלדג הוא ממש אמר לי כמה שהוא מרגיש משמעותי, והוא דיבר כל כך בשמחה. הוא יצא יחסית הרבה הביתה בחודש האחרון, ו כשהוא היה נכנס, הוא היה פשוט מואר. אני ראיתי את הפנים שלו קורנות. עשייה באמת עם החבר'ה שלו שם ביחידה, באמת מילא אותו ונתן לו המון המון משמעות.
ספר קצת מה הוא אמר, מה הוא סיפר על הלחימה.
הוא לא בן אדם שמדבר, הוא לא סיפר. תמיד אמר שהוא בסדר ולא החביר במילים בכלל, אז אני אין לי מה לספר על זה. כן אמר, כן ידעתי שהוא היה בבארי, וככה בהתחלה בימים הראשונים. ומאוד חיזקנו אחד את השני בטלפון, והבטחנו אחד לשני שאנחנו לא מתפתים להסתכל בתקשורת על הזוועות, על הדברים המזעזעים, כי זה פשוט לא הזמן. אנחנו צריכים את הכוחות לעמוד מול הרשע, ואנחנו לא רוצים להיחלש. וממש הבטחנו אחד לשני. אני לא פתחתי תמונות וסיפורי זוועות, והוא אמר לי באופן אישי שהוא מחק את הפייסבוק, והוא עשה פעולות אקטיביות באמת כדי לא, שהרוח לא טיפול.
ובשבת ההיא, השבת השחורה ההיא, הוא גם הוקפץ, הוא הקפיץ את עצמו לדרום.
כן, הוא חזר מהתפילה, הוא הבין שיש מצב חירום, והוא ישר ניגש לפלאפון, ו... ככה, זהו, יצא. אז זה ככה מאוד מאוד היה חשוב לו.
יצא לבארי.
כן.
סיפר לך מה הוא עשה שם?
מעט מאוד, אני כן יודעת שביחד עם החברים משלדג, הם חילצו משם פעולת חילוץ, אבל אני לא כל כך יודעת מעבר. אבל באמת הגדלות שלו והגבורה שלו, חשוב לי להגיד, זה באמת היה ביומיום שלו. המלחמה שלו ככה להיות בפלאפון, זה משהו שמאוד מעסיק את כולנו להישאב לזה, והוא הבין שזה לא עושה טוב, זה מחלה את הזמן, והוא לא רצה להתעסק עם זה הרבה, אז הוא עשה פעולות אקטיביות ממש כדי להימנע מההתעסקות הזאת, מחק את הטוויטר, בנה לנו בבית מתקן שבו אנחנו מניחים את הפלאפון, כדי שכשאנחנו מגיעים הביתה אנחנו שמים את הפלאפון שם, ולא כל הזמן בשלוף להוציא זה מהכיס. וזה גבורה יומיומית, כאילו להתגבר על זה, על ההתמכרות למדיה, וממש היה לו חשוב להתנקות מזה כמה שהוא יכל. וזה הפעים אותי, הכוחות האלה. הוא אמר לי גם שהוא ביקש מהפלאפון שלו שכל הכתבות יעברו לאנגלית, שזה לא ככה יקרוץ לו כל פעם לקרוא ולהישאב לזה, אלא שזה ידרוש ממנו את המאמץ, וזה גם איזשהו גדר שהייתה. כי הוא הרגיש שהתקשורת והדברים שהיא מפיצה, יש בזה הרבה הרבה רעל לצערנו. במקום לשדר הרבה דברים טובים וחיובים על עם ישראל, חיזקתי אותו בטלפון, הוא כל כך שמח שסיפרתי לו שבתקופת הלחימה היו חסרים עובדי ניקיון בבית חולים בהדסה עין כרם. ומנהל בית החולים סיפר שהגיעו 150 בני נוער ופשוט ניקו וקרצפו את בית החולים. הוא אמר, בחיים לא הרחתי ריח כזה טוב בבית החולים. וזה כל כך שמח אותו, החדשות הטובות האלה. וזה מה שהוא באמת היה רוצה, שהתפקיד הכל כך משמעותי של התקשורת, לחזק את העם בימים האלה. לתאר את הסיפורי גבורה האלה של הנוער ושל העורף, כמה שתורמים ונותנים, ובאמת בצורה מדהימה, מרגישים שכולם התעלו במדרגה, הגיעו לרמה נשמתית מאוד גבוהה, ודיברנו על זה שמרגישים שכל הלבבות פשוט מאוחדים. זה דבר מדהים, וככה מאוד... חיזקנו אחד את השני.
שקד, כמה שנים אתם ביחד?
השבת האחרונה, השבת שעברה, זה היה יום הנישואים השמיני שלנו. ובשבת עכשיו של השבעה, זה בעצם השבת שבע ברכות. ומהבחינה הזאת, אני מרגישה מאוד מאוד שלמה, כמו שאמרתי גם בהספד, עם החיים שלנו. החיים של דובי שהיו מלאים ומאושרים ו... ממש סגרנו מעגל. בתקופה שהוא היה יוצא ככה מהמלחמה הביתה, ממש אמרתי לו שאני מרגישה שאנחנו מתחתנים מחדש, אבל במדרגה הרבה הרבה יותר גבוהה ועמוקה. באמת זוגיות שאני ככה מאחלת לכולם, לכל מי ששומע אותי, שזו זוגיות של הרבה מאוד אכלה וכבוד הדדי והקשבה אחד לשני.
מתי דיברתם בפעם האחרונה?
דיברנו ביום שלישי הוא הגיע הביתה, ביום רביעי בבוקר הוא יצא, ובעשרה לשבע בערב הוא אמר לי שהוא לא יהיה זמין. החלתי לו בהצלחה, לו וללוחמים שאיתו, שהם גיבורים ושהם אלופים ושהם יעשו את הטוב ביותר. הוא היה נשמע מאוד מאוד שמח. זאת הייתה השיחה האחרונה שלנו.
את יודעת, שקד, הקלישה אומרת, באנו לחזק ויצאנו מחוזקים. אבל באנו לחזק ויצאנו מחוזקים. שקד קוגן, אלמנתו של משה דובי קוגן, זכרו לברכה, שנפל בעזה. תודה גדולה על השיחה הזו.
תודה.
תודה רבה.